ואמר ולא זו ברבין הגדול מה שנאמר במיכאל הנקראת הגמרא למעלה יותר ממה שנאמר בגבריאל ואילו במיכאל כתיב היה אף אליי אחד מן השרפים ואילו בגבריאל כתיב ואיש גבריאל אשר הייתי בחזון בתחילה מואף ביעף אז מה המשמעות? רש"י אומר שאצל מיכאל ויעף זה בפריחה אחת ואצל גבריאל זה מואף ביעף זה שתי פריחות אז הגדול כאילו במובן של משהו כזה מה המשמעות של הפריחה זה משהו של צורת איך הם הולכים לבצע את שליחותיהם בין המלאך גבריאל למיכאל המלאך גבריאל מהי משמע דהי אחד והיה לפני אחד במיכאל כתיב מי אמר שזה מיכאל לא כתוב הרי את השם שלו אמר רבי יוחנן אל תהיה אחד אחד כתיב אחר ויהיה לפני אחד מן השרפים וכתיבתם והנה מיכאל אחד מן השרים הראשונים בא לעזרני אז כיוון שכתוב את המילה אחד בהקשר למיכאל זה מה שאומר שזה אותו אחד אחד זה מיכאל תנא מיכאל באחת גבריאל בשתיים אליהו בארבע ומלאך המוות בשמונה ובשעת המגפה באחת טוב זה איזשהו ביטויים למהירות לקלות הפעולה שלהם כלומר זה לא עניין של משהו ממשי בוא נראה מה הרב מסיק מאיזה רעיון הרב מסיק
איך אליהו נכלל בתוך הרביעה הזאת
הוא גם סוג של מלאך, הוא סוג של...
מלאך הברית?
אליהו, מלאך, הוא משהו רוחני. אליהו. הוא לא כבר, מאז שהוא עלה לשמיים, הוא כבר לא אדם, הוא כבר משהו רוחני. טוב, אז הרב רוצה לומר פה, כמו שהוא כותב בסוף הפסקה פה, שזה לא סתם מספר לנו מה על המלאכים עצמם, אלא ללמד אותנו איזשהו רעיון, רוחני, איזשהו דרך בעבודת השם. זה מה שהוא רוצה להסיק מתוך המאמר הזה. אומר הרב, יש בזה הערה. והנה, השלמות האנושי, ובפרט השלמות של עם ישראל, ישראל, אפשר להשיגו על ידי שתי דרכים. האחד הוא דרך החוכמה וההתפלספות, עד שיכיר האמת מתוך מופתים חותכים. כלומר, כמו שבשיטה הזאת של הדרך החוכמה, וזה עוסקים בזה, הרמב״ם, הרס"ג, בספרי האמונה שלהם, הרמב״ם, בספר חובות הלבבות, יש לו שער הבחינה, ששם גם כן יש הרבה מחקרים בדרך של הפילוסופים, איך להשיג את המציאות האלוקים, ידיעת האלוקות, חוכמת האלוקות, שלמות האלוקות, כל מיני בדרך של החוכמה וההתפלספות. שעל ידי זה, אם הוא עושה מסקנות, משיג דבר מתוך דבר ומגיע לאיזושהי הבנה, אז על ידי זה הוא מגיע לאמת על ידי דרך החוכמה. זה דרך אחת. שאולי יש דעות, אולי שככה גם אברהם אבינו, שכתוב עליו שבתחילה לא הכיר בהשם, ולאט לאט חשב ונעשה כאילו... שאלה מתוך שאלה עד שהוא הגיע להבנה שיש חייבים להגיע למסקנה שיש בורא עולם אבל זה בהתחלה כאילו היה דרך החוכמה ככה גם הרמב"ם כותב על אברהם אבינו והשנייה הוא דרך התמימות והמישרים מצד ישרות הלב והנטייה הישרה שממנה בא האמונה השלמה כלומר מתוך תמימות כשאדם לא, 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 לא מפעיל את חוכמתו, אלא מפעיל את איזשהו רגשות טבעיים, תמימות, אמונה, ישרות, שמתוך זה אדם מקבל אמונות, מקבל הופעות, מאמין, לא חוקר ולא מפקפק ולא צריך להוכיח לו איזשהם הוכחות, אלא הוא טיפוס של מאמין. לא פטי מאמין לכל דבר, אבל טיפוס שהנטייה הבסיסית שלו היא נטייה של אמונה.
הרב, תמימות יכולה להתקדם לאנשהו? כי בדרך הראשונה שהרב אומר, אז אפשר כל הזמן לכבוש פסקות חדשות, אבל תמימות היא סטטית באיזושהי צורה.
יכול להיות שמתוך התמימות אתה לומד ומקבל דברים, ואתה לא, גם אם אתה לומד דברים נוספים, דברים חדשים, אתה יכול ללמוד דברים נוספים. זה לא סותר שאתה, באופן בסיסי אתה תמים, אבל אתה יכול להגדיל ולהעמיק ולהרחיב גם באמונה התמימה שלך. בעצם הרב פשוט אתה מדי מחלק בין כאילו רס"ג, כמו שאמרתי, מורה נבוכים, חובות הלבבות שהם עוסקים במחקר, ובין הכוזרי, המהר"ל, גם המהר"ל מאוד מעריך יותר את בתפארת ישראל, את הדרך של של התמימות והאמונה מאשר הדרך של החוכמה. כן, כל מיני, יש לו הרבה פרקים שעוסקים בנושא הזה.
הרב יכול להסביר יותר מה זה אומר תמימות, כי אני לא מבין את כאילו, בעיניי כוזרי ומהר"ל זה לא תמימות, כאילו. אז אני כנראה לא מבין.
אז כנראה, כוזרי לדוגמה מבסס את עיקר התפיסה האמונית שלו על מעמד הר סיני. כלומר, לא על איזה שהם בירורים שכליים, לפחות במאמר הראשון שלו. במאמר החמישי, אז הוא גם עושה שם כל מיני ניתוחים פילוסופיים, כאשר בגלל ש... לא רק אם השואל שאל, אבל כיוון שהוא יודע שיש אנשים שהפילוסופיה היא מהותית, לכן הוא גם מביא שם גם כמה הסברים פילוסופיים לחיזוק האמונה. אבל הבסיס של הספר שלו, והוא כותב במפורש את הנקודה הזאת, שלכתחילה בעצם התמימות, כמו שאמרתי, מה זה תמימות? תמימות הכוונה שאדם מקבל את העובדה שעם ישראל יצא ממצרים, שאדם, שהיה הופעות אלוקיות, שהיה מעמד הר סיני, והיה השם בחר בעם ישראל. אתה לא צריך עכשיו, חוץ מזה, חוץ מההופעות שעם ישראל ראה בנגד עיניו, הוא לא צריך עכשיו לבוא ולהוכיח כל מיני הוכחות, שזה גם, השכל שלו גם יתאים למה שהוא ראה. אלא הוא מאמין במה שהוא ראה, הוא מאמין שהוא היה, הוא ראה, הוא היה במציאות הזאת, הוא ראה, ועכשיו זה עובר מדור לבן, מאב לבן, אז הוא מקבל את הדברים האלה בתמימות.
אז תמימות זה כאילו, זה ללמוד מתוך
ללמוד מתוך הגילויים, מתוך ההופעות, מתוך המציאות. לא מתוך החוכמה שאתה כאילו אומר, בוא ניקח מתוך הנחה כאילו שזה לא היה, אבל בוא נבדוק את מה הבסיס הלוגי, מה הבסיס השכלי שהדבר הזה הוא נכון. אם בכלל לוגית זה לא נכון, אז בסדר היה, אז אני אולי אפקפק בהופעות.
שלמות האנושית זה אמונה?
מה?
שלמות האנושית זה אמונה?
מה הוא פותח בפתיחה שלו? לא יודע אם זה רק אמונה, זה באופן כללי, אתה יכול להגיד שזה אמונה, אבל יכול להיות שבאופן כללי השלמות האנושית זה איך אדם מגיע לאדם, מה זה נקרא אדם אולי מושלם? מה זה נקרא אדם מלא? כמו שבפתיחה של הכוזרי שיש פילוסוף, יש נוצרי, מוסלמי ויהודי, כאילו, שכל אחד אומר את התפיסות שלו של מה, במה אתה מאמין, במה אתה דוגל, מה. הפילוסוף לא מדכר, הוא לא בכך שואל אותו מה השלמות. ובוודאי שיש מושג מי זה נקרא השלם בעיני הפילוסוף, אותו אחד שהגיע להשגות האמיתות מכוח ההשכלה שלו, מכוח ההשגות מסקנות שלו, מכוח שהוא עשה השיג דבר מתוך דבר. אז יש שלמות אנושית, האם שלמות אנושית היא באופן כללי אמונה? זה יכול להיות, אם גם הפילוסוף, בסופו של דבר אתה יכול להגיד שהשלמות היא אמונה, רק אתה מגיע אליה בדרך של הפילוסופים, אבל זה לא בהכרח. הפילוסוף בכלל בכוזרי סובר שאין משמעות למעשים בכלל. אין משמעות למעשים. השלמות האנושית לא תלויה במעשים, השלמות האנושית תלויה רק בחוכמה ולא במעשים. יכול להיות שפה הוא מדבר על דרך חוכמה והתפלספות, גם להגיע לאמונה בדרך של חוכמה והתפלספות. שאם נגיד אני מניח שהעיקר זה להגיע להכרה שיש מציאות השם ויש תורה מן השמיים, כל הדברים שהיהדות מאמינה בהם, אבל איך להגיע לזה? מתוך הכרח של מסקנות שכליות, או מתוך שקיבלתי את זה ככה? יש גם בגמרא, שהגמרא מביאה לגבי שרבה שעסק בתורה, הגמרא במסכת שבת, ומתוך זה שהוא היה כל כך מרוכז בתורה, אז הוא לא שם לב שהוא לוחץ לו על האצבע, ואז הוא עשה לו פצע באצבע, ואז אותו, היה שם מין אחד שאמר לו, אמא בזיזה, אתם לא אכפת, אתם לא, כמו שאתם לא עכשיו לא אכפת לך מעצמך, אתה מרוכז במשהו, ככה גם בהתחלה לא אכפת לכם. מקודם לא היה, קיבלתם תורה בלי לשאול, בלי לבדוק קודם כל מה התורה, ואם התורה טובה לכם או לא טובה לכם, אמרתם לעשות לשמוע, ועכשיו גם כן אתם ממשיכים להתנהג בפזיזות, שאתם לא אכפת לכם, אתם לא אנשי המציאות, אתם אנשי, תשאלו, השם רוצה לתת לכם תורה, תבדקו אם זה טוב לכם או לא טוב לכם, ואם זה לא טוב לכם, תגידו לא רוצים. אז רב עונה לו, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולכן אצלנו תומת ישרים תנחם, ואתם בוגדים, סלף בוגדים ישדם. כלומר, רב המציג, אנחנו הולכים בתמימות, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים שהוא רוצה את טובתנו, מאמינים שאם הוא נותן לנו משהו, אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, מאמינים שכל מה שהשם עושה זה טוב, ולכן אנחנו מקבלים את זה. וזה יותר טוב, אתם בוגדים. מה, אתם רוצים להגיד שאתם חכמים, אתם, זה החוכמה שלכם, היא סוג של, אתם מעמידים את עצמכם כעיקר, ולא את ה... קדוש ברוך הוא כעיקר, אתם סומכים על עצמכם, אתם חושבים שהחוכמה שלכם זה העיקר, אתם בגדר בוגדים, לכן בסוף אתם טיפלו. כן, אז גם כן הנקודה הזאת של היחס בין התמימות, שם זה אולי בהקשר של, בהקשר האם לקבל תורה או לא לקבל תורה. אבל אפשר לקחת את זה להרבה דברים. כמו האם לקבל את זה בתמימות, לדוגמה הכוזרי, הדרשות הר"ן שהוא כותב על שבני ישראל, שמשה רבינו בא ואמר לעם ישראל שהוא שלוח מהשם להוציא אותו ממצרים, אז הוא אומר שהם לא סמכו עליו בצורה פשוטה, הם קודם כל בדקו אותו וחקרו אותו, זה לא שבגלל שהם כבר מיואשים והם מצפים שכבר לצאת משם, אז כל מי שיבוא, אז הם... מה? זה הדרשות הר"ן.
גם בקוזרי,
מה? רגע,
אני גם
לא יכול
לזה, מה
קוזרי?
שמה
אומר?
זה, שהם חקרו אותו לפני זה.
אה.
כאילו שהם היו עם שלא קורה, שאי אפשר לעבוד עליו.
כן. אז זה לא שמישהו תמים הוא בגדר פטי, שמאמין לכל דבר, אלא זה תמימות שגם נובעת מאיזשהו, מבסיס של מוצקות. אבל עדיין אתה לא שם את יעבך על החוכמה, אתה שם את יעבך על, אתה מברר, אבל אתה, אחרי שאתה מברר, אתה באופן נקודת התמימות היא חזקה אצלך. זה יעקב אבינו, שהוא איש תם. ועשיו הוא ערמומי, נחשריכן, כמו שחזל לא מכנים אותו. הוא מלא נחשים, מלא ערמומיות, מלא... או מה, איך להשיג את המטרות שלו.
זה קצת כאילו, אז אם הייתי נולד מוסלמי, אז גם הייתי מוסלמי עכשיו. לא הייתי מגיע לזה, כאילו זה...
לא, לא, שכבר שאתה הולך בתמימות, אז אתה לא...
אין לי באמת ביסוס לזה שאני...
לא, לא, שאלה הייתה צודקת, אני מסכים שלפעמים, אז מה, האם תמים זה אומר שהוא לא יכול להיות באיזושהי סיטואציה מסוימת ולהחליט שהיא לא טובה ולשנות את הדרך שלו? זה לא, לא, לא לגמרי עד כדי כך, כלומר, יכול להיות שאדם יכול להיות באיזושהי סיטואציה ועדיין, זה לא שתמים אתה אומר שלכן הוא ממש לא ישנה כלום, הוא עדיין יכול לבדוק האם זה נכון או לא נכון. ובצדק שיבח בכוזרי דרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החוכמה. כן, זה שיטת הכוזרי. שלכן גם כן, למרות שהרב זצ"ל מאוד המליץ ללמוד את כל חמשת ספרי הפילוסופיה היסודיים, שזה רס"ג, אבל רס"ג, חובת הלבבות, אבל בפועל במרכז לא למדו את זה. בגרא יש איזשהו משפט שלו שאמר שחובות הלבבות זה ספר טוב חוץ משער הבחינה, ששער הבחינה זה המחקרים הפילוסופיים שלו, אבל כספר מוסר, כספר מדריך, זה ספר טוב. אבל אז אולי זה באותו כיוון של הכוזרי. כן, אז הכוזרי שבח יותר את התמימות. באיזה מובן שיבח? אולי גם במובן שזה מביא את זה, שיבח במובן של, של שיותר ראוי שאדם יהיה כזה, זה יותר להביא אותו לאיזושהי שלמות. יש איזשהו סיפור כזה שלפעמים, השאלה היא בעצם באיזה בסיס, על מה האדם מתבסס. יש משפט כזה שהרב מופיע במידות הראייה, שראוי שאדם יחקור כאילו שהוא לא מאמין, ומצד שני יאמין כאילו שאין לו שום חקירה.
זה הרב?
כן. כאילו זה משפט כזה שכאילו הרב לא... כאילו הרב אומר ששני הכוחות האלה ראוי שיהיו באדם, לא שאדם, פה הרב מדבר אולי האם זה טוב או זה טוב. אם אדם הוא חוקר אז הוא לא מאמין, אם אדם מאמין אז הוא לא, אז, כאילו זה שתי כוחות שאולי לא יכולים להיות לגמרי שלמים בליבו של אדם. אז מה עדיף, זה או זה? אבל יכול להיות שאם אדם יכול לשלב בליבו את שתי הדברים הללו, כלומר שגם אם הוא חוקר, אבל עדיין זה לא שהוא הופך אותו לאישיות חוקר, וזה, והוא משתית את כל גישתו בעולם, ואת כל תפיסותיו על דברים שהוא נמצא בהם על בסיס המחקר, אלא הוא, יש לו אמונה, יש לו אמונה בצדיקים, אמונה בחכמים, אמונה בתורה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בעם ישראל, יש לו אמונה, אבל עם זה הוא משלב גם איזשהו תפיסת מחקר, אולי זה. טוב, בכל אופן הכוזרי, כותב שם בתחילת מאמר חמישי, את הנקודה הזאת, שהוא כמו שאומר שהיה עדיף לא להתעסק בכלל במחקרים, אבל הוא מציג שם כיוון שאתה כבר שאלת את השאלות, כבר נפתחת השאלות, וכבר כאילו נפתחו לך כבר איזה שהם דברים, אז אני לא יכול להשאיר אותך עם שאלות, בלי פתרונות, ולכן אני גם יענה לך לשאלות שמטרידות אותך. היה עדיף שמכתחילה לא היית מגיע לשאלות האלה ולא היית מוטרד מהן.
הרמב״ם, מה שהרמב״ם אומר בהתחלה של בהקדמה למורה לנבוכים, שהוא כותב את זה לאנשים נבוכים, זה אותו דבר או שזה...
זה שאלה מאוד ברמב״ם, למה הוא התכוון, באמת זה... יכול להיות שיש אפשרות להבין ברמב״ם שזה ככה, שזה באמת, הוא כותב את זה באותו גישה של הכוזרי, והוא כותב את זה לתלמידו, שכבר נפתח לפילוסופיה, ולכן הוא כותב את זה לא כדי, כמו באותו כיוון, כיוון שאתה כבר ככה. זה אפשרות אחת ברמב״ם, ומצד שני, הרמב״ם בכמה וכמה מקומות בספר שלו כותב שהוא כותב את הספר הזה גם לאנשי המעלה, שהם ברי אחי להתעלות בעבודת השם שלהם, ולכן הם יכולים ללמוד את הדברים האלה, ועל ידי הספר הזה הם יגיעו למדרגה יותר גבוהה בעבודת השם, ולכן הוא כותב להם את הדבר הזה. אז מצד זה רואים כאילו שהרמב״ם אולי גם כיוון את הספר גם כן ל, 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 לאנשים שאפילו שהם לא נפתחו לשאלות, אבל על ידי הספר הם יעמיקו ויגדילו את, את היחס שלהם ל, 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 למושגי האמונה, ולא יהיו כאנשים הפשוטים. יש איזשהו סיפור שכותב אחד מגורשי ספרד, יעבץ, שבספרד שהיו הרבה, הפילוסופיה הייתה מאוד רווחת שם, אז בגירוש ספרד שהיה משבר אמוני גדול, אז הוא אומר שמה שאלו שהיו תמימים הם החזיקו מעמד באמונתם, ואלו שהיו גם עם אנשים מאוד חכמים שנתנו למחקר, הם נפלו. נפלו באמונתם, עזבו את אמונתם בעקבות הגירושים, בעקבות הכפייה, שהרי שמה זה היה גם כפייה של, כפייה על דת, של אנוסים, אז הם לא החזיקו מעמד מבחינה רוחנית. כלומר שלפעמים התמימות היא, היא גם, היא חזקה יותר, לא רק במובן של, שיש בזה, כמו שהגמרא מדברת, כמו שבאתי מקודם על רבה, שזה נותן, זה גם איזושהי שלמות נפשית, כמו שחזל מתארים את יעקב, השתם שהתמימות והאמונה עם שלמות נפשית, וכמו שגם רבה אמר, אלא זה גם בנסיבות של ניסיונות, אז תמימות נותנת הרבה יותר כוח מאשר אדם שמבסס את תפיסותיו על מחקר, שהשכל הוא לא יחזיק מעמד בנסיבות שדרושת יותר מעמק נפשי, שהתמימות היא יותר עוזרת, או התמימות היא יותר עוזרת במעמקים הנפשיים. זה עולה גם אחרי השורה, אז היה אפשר לראות את זה, שאנשים יותר תמימים, גם אם היו פשוטים, אבל יותר תמימים, אז הם, לא היה להם שאלות, גם אם הם סבלו סבל רב מאוד, אבל הם המשיכו להאמין בקדוש ברוך הוא, ובהשגחה שלו, ובטוב שלו, ובאהבת השם אותם. באנשים כאילו יותר שהפעילו מוח, אז שאלו שאלות, וכששאלו שאלות, למה ואיך ואיפה היה השם, אז זה הביא אותם גם לפעמים לנפילה. טוב, כל זה יצאנו מתוך הדיון הזה של מה עדיף. וזה אלון במאמר הזה, מה זה קשור למאמר שלנו? דגביריאל מצאנו ממונה על כל חוכמה ומחקר, כי דהית כמה פעמים פסוק שאמר יצאתי להשכילך ויבן ובין במראה, זה פסוקים בדניאל, וכדומה לזה. וכן בא גבריאל ולמדו 70 לשון, זה על יוסף, שכתוב על יוסף ש... שכשיצא מהכלא, ואז הוא... פרו היה חוק במצרים שלא יכול להיות מלך במצרים מי שלא יודע 70 לשון, ואז, והוא לא ידע 70 לשון, אז בא מלאך ולמד אותו 70 לשון, אז לכן הוא ידע 70 לשון כשהוא יצא בלילה אחד למד 70 לשון. ואז הוא גם פרו, ואז בתחנו אותו, ואז היה אחרי זה שפרו בלשון הקודש, ואז פרו לא ידע והוא ידע, ואז פרו השביע אותו שהוא לא שהוא לא יספר שהוא לא יודע את הלשון הקודש. אבל מיכאל הוא עומד רק בעד ישראל, כמו שכתוב הוא בא כי אם מיכאל שרכם, מיכאל הוא השר של עם ישראל, הוא עוזר לעם ישראל, הוא מביא הוא מביא כל מיני הוכחות כדי לסנגר על ישראל. וכן כתוב בעת יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, היינו מתפלל על ישראל. אם כן דרכו היא דרך השפעת התמימות והאמונה הישרה בדבקות הנפש. טוב, הרב תולה את זה לזה, כלומר הרב תולה שאם מיכאל הוא קשור לישראל, אז בישראל זה יותר קשור לתמימות. זה תלוי אולי לפי מה שאמרנו מקודם, זה תלוי אולי בשיטות הראשונים. זה שישראל זה קשור יותר לתמימות, זה מתאים כמו שאמרתי, לשיטת הכוזרי, לשיטת המערה, לשיטת היותר הסוג הזה של הכיוון בחכמי ישראל. אבל יש חכמי ישראל שכן דגלו בכך שהמחקר הוא משמעותי. כן, אבל בכל אופן הרב הולך בכיוון הזה. אז אם הוא דרך ישראל, אז ישראל הם העם הנבחר, הם העם שהשם בחר בו, השם מנהיג אותו, השם מוביל אותו מאז.
תפילה זה כנגד החוכמה? כאילו זה מה שאומר שהיינו מתפלל על ישראל?
אתה אומר שזה, האם זה הפוך מהחוכמה?
זה כאילו הצד של התמימות.
לא יודע אם זה דווקא, אני לא יודע אם התפילה, אולי זה קשור לתמימות, אבל כלומר אתה אומר האם ישראל זה קשור לתפילה והאם חוכמה זה קשור להשכלה?
כן.
אולי, אפשר גם לקשר את זה לזה, למרות שאני לא חשבתי על זה. אני חשבתי רק בהדגש לא על הצד של המתפלל, אלא על הנקודה של ישראל. כיוון שחוכמה זה דבר שהוא יותר כללי. הוא מתאים גם כן להיות לכל האנושות כולה. אבל הנושא הזה, ישראל, זה קשור יותר למשהו שקשור יותר למה שעם ישראל הופיע דרכו. זה יותר קשור זה לא קשור לחוכמה בלבד. לא שזה אין חוכמה. יש חוכמה, אבל זה חוכמת התורה. מה שהשם בתורה, אנחנו קיבלנו תורה ועכשיו אנחנו מבינים את התורה, אנחנו אבל לא חושבים על התורה במחשבה חיצונית, וזה יותר משהו שאנחנו מקבלים את זה. על כן העיר אותנו שזה הדרך הנראה פשוט, הוא יותר נשגב וקרוב אל המבוקש להגיע אל מרכז השלמות מדרך העמוד בגבריאל, דהיינו החוכמה והידיעות הרבות מחוץ לתורתנו הקדושה, שגם הם אמנם מכבדים לאוחז בדרך קודש זה להגיע לאדם לתכלית האמת. כן, אני רוצה להגיד שגדול מה שנאמר במיכאל, שמיכאל הוא באחת וגבריאל זה בשתיים. אז מיכאל שבאחת זה יותר קרוב לשלמות מאשר גבריאל שבדרך החוכמה, שאומנם זה גם אפשר להגיע לדעה, אבל זה בדרך פחות ישירה מאשר במיכאל. זה מה שהוא רוצה לבטא, מה הרעיון הזה. והנה, החילוק בין השלמות המושגת מצד המישרים והאמונה ביושר הלב לבין הבא מצד המחקר, כי הנטייה הטבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש האדם, ואינה צריכה דבר מחוץ עלה שיעיר אותה אל השלמותה. כלומר, כמו שחזן אומרים גם על אברהם, שאולי אברהם, כמו שאמרנו, אולי בהתחלה, איך הוא בכלל בהתחלה ידע שיש אלוקים, אולי זה בדרך חוכמה, ששאל מה ברא את זה, מה ברא את זה. אבל אחרי זה, איך אברהם ידע את כל התורה כולה? חז"ל אומרים, נעשו כליותיו כשני תלמידי חכמים, והם מלמדים אותו תורה. כלומר, לא שהיה לו איזושהי הערה מן השמיים על התרי"ג מצוות, אלא היה לו מכוח הפנים שלו, אחרי שאברהם כבר הכיר בהשם, והשם כבר התגלה אליו, אז כבר נעשו בעצם השלמות הזאת של האמונה ושל התורה ושל המצוות, היא נמצאת בעצמותו של נפש האדם. כמו שהמהר"ל מאוד מעריך בתחילת תפארת ישראל, שיש התאמה בין המצוות ובין הנפש של האדם. זה לא שיש את הנפש של האדם ועל גבי הבא המצוות, אלא יש התאמה, כמו שיש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, יש 613 חלקי חלקים בנפש שמותאמים למצוות. לכן המצוות הן מותאמות, התורה והמצוות הן מותאמות לנפש. לכן הנטייה הטבעית היא דבר עצמי בנפש האדם, ולא צריך איזשהו דבר חוץ עלה, איזה שהם כל מיני הוכחות חיצוניות, אלא שעל ידיהם אדם יכיר את האמת. אבל ההשגה והחוכמה הם דברים נבדלים מהאדם, וצריך הערה חיצונה להעיר אותם ולהשלמתו. ובוודאי משובחת ההשלמה הדבקה בעצם יותר מהבאה בחוץ. אף על פי שיש בקניין, מקום מקום היא לא דבקה כל כך בנפש המשתלם, כמו השלמות שבאה מצד עצם טבע הלב. כלומר, כמו שאמרנו קודם, שזה שלמות חיצונית, שאדם משיג אותה, יודע אותה, מחכים אותה, אבל זה עדיין צד חיצוני, ולכן הוא לא דבוק בעצם מאשר בשלמות העצמית. וזה דייק מהפסוקים. דיילו במיכאל כתיב היה אף אלי אחד מהספים, כשאמר שזה מצד עצמו. ואילו בגבריאל כתיב, אבל איש גבריאל מואף ביאף, דיינו על ידי התעוררות של קניין חוכמה והשגה שהיא חוץ לעצם שלו. הוא לא יודע אם הוא לא יודע אם הוא תולה את זה שזה אחד וזה שתיים, לכן זה מעצמו ושתיים זה אומר שזה מחוץ, או שהוא רואה את זה בלשון של שגם גבריאל מכונה אחד בגבריאל. אני לא יודע איך הוא מסיק שזה זה מצד העצם וזה מצד החוץ לעצם.
מואף ויאף,
לא, זה לא מדייק את זה מואף ויאף.
ממה? מהביאף ביאף,
שמזה חד... ביאף אלה ובגברי כתוב מואף.
שזה אחד וזה שתיים.
לא רק עניין של שתיים, זה מעצמו וזה מילידי כוח חיצוני.
כן, כמו שהגמרא מזה למדה שזה אחד ושתיים, אבל אתה יכול להסיק מזה שאחד זה משמע שזה דבוק באחדות בעצמותו, והביאף ביאף זה כאילו משהו שהוא מבחוץ, שלכן זה גם מה שהגמרא אמרה שזה בשתיים, שזה בהתחלה מתחיל מבחוץ וזה נכנס פנימה. אולי זה משהו מסיק מזה.
אולי, אני חושב שהבנתי יותר, הבנתי מה שאמרתי, שכאילו שבמיכאל כתוב ויאף, שזה פעולה שהוא עצמו עושה, וכתוב מואף.
לא.
הוא מונה לידה.
מישהו אחר כאילו הביא אותו. נכון, כן, יכול להיות.
הרב, אז כאילו, הרב פה אומר שיש דרך אחת להשיג את הקדוש ברוך הוא של מיכאל, ודרך אחת של גבריאל. זאת אומרת, יש דרך של אליהו ודרך של...
לא יודע, זה כבר שאלה. אליהו ודאי קשור לעם ישראל, אבל זה כבר הרב לא הסביר את זה פה. אולי יש לזה עוד משמעויות. ונראה בעיניי שאין תכנית המאמר לפי זה להבחין בגדולי מלאכי מעלה האלו, שהם מעריצים ליוצם ברוך הוא, כל אחד כפי בחינתו הקדושה, אלא להראות אותנו דרך נבחר, לפי מה שהרב ראה פה הערה מוסרית אלינו מתוך המאמר הזה. אומר רבי לוי, אומר ברחמה, אומר רבי שמעון בלוי, זה מה שכתוב פה, אומר רבי לוי בר חמא, אומר רבי שמעון בן לקיש. לעולם הרגיז אדם, אני קורא את הגמרא למעלה, לעולם הרגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם מצחון מוטב, ואם לאו, יעסוק בתורה שנאמר ימו בלבבכם, זה המשך הפסוק. אם מצחון מוטב, אם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר על משקפכם, אם ניצחו מוטב, ואם לא, להזכיר לו יום המיטה, שנאמר ודומו סלע. כן, הוא דורש את הפסוק הזה על ארבעה שלבים של התמודדויות של האדם. או להתגבר, להרגיז, להתגבר, לעשות מלחמה עם יצר הרע ולהתגבר עליו, או לעסוק בתורה, או לקרוא קריאת שמע, או להזכיר לו יום המיטה. כן, אז עכשיו מה עם ארבעת השלבים הללו? זה מה שהרב הולך להסביר לנו. הכוחות שבאדם, יש טובים ורעים. תכליתם להשתמש בהם בדרך הטובה. גם בכוחות הרעים יש להם איזשהו ערך גם להשתמש בו בסופו של דבר לתכלית הטובה. איך זה תכלית הטובה? האם תכלית הטובה על ידי זה שאדם מתגבר עליהם? האם על ידי זה שאדם משתמש בהם לחיוב, למטרות טובות, כל אחד לפי מטרתו הטובה, או שאדם הופך את היצר הרע ליצר הטוב, כמו שהרבה בדרך החסידות. כן, אבל בכל אופן, הכוחות הרעים, יש לאדם כוחות רעים טובים ורעים, כאשר המטרה של הכל להשתמש לטוב. על כן, כוחות הרעים שמצד היצר הרע, אין זו יצא טובה להחלישם ולמעתם, כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טוב, ולא יוכל ליהנות מטובם. על כן, הטוב שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם, רק שהכוחות הטובים יהיו השלטים בנפש, והרעים יהיו כפופים תחת ידם, כי באמת גם הרעות טובות אינם, מתי? בשומרם את גבולם.
רב, אני מצטער שאני שואל, כאילו, אני שואל מהתניה, התניה אומר בהתחלה שלו ש...
זה לא מתאים לתניה.
כן, אבל הוא אומר שם משהו שאומר שיש בכל דור צדיקים שהם כאילו, דעתי מביא את זה מהגמרא, שהם הרגו את יצר הרע בצום או משהו כזה. כאילו שהם כבר הרגו את יצר הרע, ושזה המעלה הגדולה. כאילו, אז אני חושב שזה גמרא.
שמה?
בוא נסתכל.
על דוד המלך כתוב, שהרג את יצר הרע.
זהו, אז קצת קשה על הרב כאילו, כי אנחנו רואים שאנחנו כן המעלה הגבוהה זה...
טוב, שאלה גם מה זה נקרא להרוג את יצר הרע. האם להרוג את יצר הרע זה לחלוטין, או שהכוונה שהוא הרג את הרע שבו, אבל השאיר, אם הרע שבו היה כבר כל כך גבוה, ואז הוא השאיר את הכוח הזה שהיה מקודם, לא בצד הרע שבו, אלא בצד הטוב שבו. האם הרג אותו לחלוטין, שהוא דיכא אותו לגמרי, או לא? זה שתי, איך להבין, נכון שכתוב שם, כמו שאתה אומר, בסיגופים וטעניות, אבל השאלה אם הוא הרג אותו לגמרי. ודאי שיש דברים שכמו שהוא אמר שאי אפשר להרוג לגמרי, כמו דוד שסיגף את עצמו בנושא של, כיוון שהוא אולי חטא אולי בבת שבע, בהסתכלות באישה, ואז הוא התגבר על עצמו עם אבישג, כמו שזה מופיע, שהוא סיגף את עצמו בתעניות לגבי יצר הרע של הריות. אבל בסופו של דבר כתוב מצד שני שדוד ודאי שהיצר הרע הזה היה אצלו, כאילו הכוח הזה היה אצלו, שהרי דוד המלך כתוב שהוא כל הזמן היה קיים את מצוות עונה עם כל נשותיו, אז הוא לא דיכא לחלוטין שהכוח הזה לא היה קיים, אלא הכוונה שהוא החליש אותו, ועל ידי זה הוא יכול היה לשמור על גבולו. יכול להיות שיש אולי מצבים, שאם יש מצב, כמו שהגמרא מתארת בסוף קידוש הינה ל... מי זה היה שאמר? אחד התנאים הקדושים שראה שהוא לא מצליח, שיש שם אישה שכל הזמן, שניסתה לפתות אותו, שהשטן עשה לו ניסיון, שהוא שלח איזו אישה לפתות, שתהיה לידו, ואז הוא ראה שהוא לא מצליח, ואז הוא לקח אש וסימה את עצמו, כדי שהוא לא יראה. ואז היה רעש גדול בשמיים, ואז השם עשה נס שריפא אותו. אבל לראות כמה שהוא היה מוכן למסור את נפשו, כדי שהוא לא... שאם הוא לא הצליח להתגבר, אז הוא היה אפילו מוכן... יכול להיות שיש מצב שאין הכי נמי, שאם אדם יש לו יצר רע כזה חזק שהוא לא מצליח להתגבר עליו, זה יכול להיות שאין הכי נמי שהוא צריך באמת לדכא אותו.
אנחנו
מייצרו שהרב... אם זה מצב שהוא לא יכול להתגבר, אם זה מצב שאדם יכול להעמיד את היצר במקומו, ולהניח אותו במקומו, וכשנצרח להשתמש בו, וכשלא נצרח לשמור עליו במקומו, זה מה שהרב אומר, שזה המצב האידיאלי. מעין מה שחזל אומרים, צדיק מושל, הצדיק מכונה למושל. מה זה מושל? כמו שהכוזרי במאמר ג' שמתאר את החסיד, שהחסיד הוא כמו מלך, הוא מושל, שהוא יודע איך לנווט את כל הכוח, נותן לכל כוח ב- 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 באישיות שלו את מזונו, את, 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 את הדברים שהוא מצרח לו. זה כאילו איזושהי מדרגה של שלמות. אבל אתה צודק שלכאורה בספרות אחרות אתה יכול לראות לא ככה. בתניה, כמו שהוא מתאר שהתניה כל כולו זה ספר של מלחמה, שכל המטרה שלו זה איך להחליש את הנפש הבהמית שהיא בתוקפה וחזקה, איך להחליש אותה, איך לדכא אותה. אבל מה פוש איך לדכא אותה? הוא לא דיבר דווקא על ידי זה של לחסל אותה לחלוטין, אלא איך להתגבר עליה, שהיא לא תשלוט בו. מסילת ישרים גם כן כל כולו מדבר על כך שכל הדירוג שלו מזהירות ועד קדושה, שמאיזשהו מצב שאדם בהתחלה, כמו שהוא מתחיל, שבהתחלה המציאות של האדם היא חושך, שאדם, יש מצב שהנפש הבהמית, שכוחות השלילה הם חזקים, ואז לפעמים אדם יכול לראות את הרע כטוב ואת הטוב כרע, שהעולם הזה מכונה חושך, כמו שהחושך יכול להוות, שאדם יכול לפעמים על ידי המציאות הבסיסית שלו לטעות מאוד, כשהעולם הוא תאום, הוא כמו חושך. וכל הספר הוא איך לאט לאט לזכך את הנפש, שהסתכלותה תהיה תאורה, שלא תאמר לטוב רע ולרע טוב, שתוכל באמת להגיע לאיזשהו שיקול מאוזן ונכון, ואז בהמשך, אז הוא הולך כבר לפרשות ולתארה, איך באמת להחליש גם את הכוחות החומריים, אבל שהוא ישתמש בהם רק לטוב, כאשר בסוף, בסוף באמת מידת הקדושה, שאז הקדוש כבר מתעסק בענייני החומר ואלה אותם למעלה. אז יש לו איזשהו תיאור כזה של מהלך כזה. אבל אולי זה כמו פה, שאדם לא מדכא לגמרי את הכוחות השליליים. הוא מפעיל אותם, הוא מדכא את ההשפעה שלהם, אבל צריך לשמור את גבולם. אבל כמו שהרמב"ם בשמונה פרקים, לפעמים בדרך התיקון, לפעמים אתה צריך בשלב ראשון ללכת לצד השני. יכול להיות שבשלב ראשון אתה צריך, אם אדם הוא יותר נוטה, יש כוח מסוים שלילי שחזק מאוד אצלו, אז יכול להיות כדרך התיקון, כדרך הריפוי, בשלב ראשון הוא צריך ללכת לצד השני. אבל ככלל, המהלך צריך להיות איזשהו שלמות כזאת. והנה, מצד טבע האדם, הכוחות הרעים הם הנאורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. זה טבע האדם הבסיסי, שהרע והחומר הוא יותר קרוב. כמו שגם חזל אומרים שעד ג' לשנה היצר הרע הוא יותר פעיל והיצר הטוב הוא פחות. אז הכוחות הרעים הם יותר מוכנים, הם יותר קרובים לגוף, הם יותר מוכנים, הם יותר חזקים. על כן ירגיז אדם יצר הטוב לאור הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה, וגם ירגיז על הכוונה גם ישלטו על הכוחות הטובים. כלומר להרגיז הכוונה להילחם. דווקא פה אתה יכול להגיד שזה התניה. כל התניה זה ספר בעניונים שכל מטרתו זה מלחמה. ואדם צריך להיות מודע לזה שהעולם זה מלחמה בין הטוב והרע, בין הכוחות הטובים והרעים, בין הנפש הבהמית והנפש האלוקית. כל זה, מה שאמרתי עכשיו, שהאידיאל הוא מצב של שכל הכוחות קיימים, אדם יודע לתפעל כל כוח בזמנו, אדם משתמש בכוחות הרעים לטובה. מה זה בכוחות הרעים לטובה? כמו לדוגמה, יש לו נטייה, אם אדם לדוגמה הוא כמו שחזל אומרים, מי שיש לו נטייה מאדים, שילך להיות מועל. אם אדם יש לו נטייה לפעמים אוהב כסף, שילך ויעסוק בזה בתור, כמו שחזל אומרים, על ששלמה ראה ש... מי היה שם? שגרשום אוהב כסף, נתן להיות ממונה על האוצרות בבית המקדש. אז הוא לוקח כל הכוח הזה אל הקודש. כן, אדם יהיה פעיל בהתיישבות בידה ושומרון, יהיה מלכה לישיבה, שהוא יתעסק באדם עסקן, אדם שיש לו כל מיני כוחות, יפעיל אותם במקום הנכון שלו. אבל זה בזמן שהרגש המוסרי יפה בו, הוא מרגיש מעצמו כל הדרכים הטובים. הוא יודע את הדרכים הטובים, זה כבר ודאי מצב מתקדם, כמו שתיארנו במסילת ישרים, זה כבר מצב מתקדם. אבל מי שנפשו לא נתערה כל כך, אינו מרגיש יופי הדרכים הטובים עד שיקבלה מהתורה והלימוד. כלומר, בשלב הראשון, ריכזו ואל תחטאו הכוונה, הרב מתאר שזה המצב שכבר אדם הוא הגיע, זה לא מצב התחלתי, זה מצב שכבר אדם הגיע למצב שהכוחות הטובים כבר יותר חזקים, הנפש התורה היא כבר חזקה, הכוחות הטובים בולטים אצלו, הוא ודאי יודע שיש לו יצר טוב, הוא מודע לטוב שבו ולרע שבו, הוא מודע, הוא כבר שולט על כל הכוחות. זה טוב, אבל מי שלא מרגיש את זה עדיין, אז הוא צריך ללמוד תורה הרבה, יעסוק בתורה. ועל ידי זה, מה זה בתורה? א', זה התורה בכלל, אבל גם אומר הרב, בתורת אותם הדרכים הטובים, שצריך להגבירה בנפשו, שעל עסק התורה בכללה, אין צריך לעזרה זו, שהרי הוא מוזר ועומד על זה. כלומר, יעסוק בתורה, בתורת המוסר, בתורת הדרכים הטובות, להגביר את כל הכוחות הטובים שלו, שעל ידי זה הוא יתאר את נפשו. והנה על ידי הידיעה יקנה כוח ההתעוררות לחשוף על הדרכים הטובים. אבל אם נפשו הופלה כל כך שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות הטובים שבנפשו, היה צריך לעורר את כוח ההרגש.
ולא צריך לפני כאילו קודם ידיעה טובה רע ואז הרגזה טובה
רע. יכול להיות שבעצם היה צריך ללכת הפוך. מבחינת הסדר הכרונולוגי יכול להיות שהמהלך היה מהאחרון אל הראשון. כן, הרב אולי מדבר שאם אדם כך, אדם, מי אדם, המצב האידיאלי למצב שאם זה לא עוזר, אז תלך, כן, הדרך הכרונולוגית היא הפוכה.